כן, טוב. אנחנו בעזרת השם נעסוק היום בחלק מתוך שיר טיפה פתוח, אולי עד ש... בחלק מתוך מאמר של 10 עמודים, מאמר שנקרא דרך התחייה, זה למעשה... המאמר הראשון בספר מאמרי ראייה, זה מאמר של, לפי דעתי, 10 עמודים פחות, 13, מישהו רגע, לא, 10, כן, 9 עמודים, דרך התחייה. אז המלצה לראות את הכל, אבל... אנחנו פה, לקחתי, בחרתי איזשהו עמוד וחצי מרכזי, ככה מתוך המאמר, כי בעמוד וחצי הזה מתומצתת מאוד נקודה מרכזית שקשורה להבנת הדור שלנו, על ידי סקירה רוחנית היסטורית, של כמה תופעות שקרו במהלך הגלות, שהמרכזים שבהם, שכתבתי בהודעה, מי שראה, הנצרות זה אחד, משיחי השקר זה 2, ותנועת החסידות, וכמובן המתנגדים לתנועת החסידות. אז ניכנס ככה לתוך העניין, ותוך כדי, בעזרת השם, נבין את הדברים. השאיפה לתגבורת עצמית, להזרחה נשמתית של הימים הראשונים, הייתה מורגשת לפעמים בקרב האומה. לפעמים הקיצו בעלי הזרמה נפשית גדולה, שביקשו להחזיר את האומה לנעוריה, על ידי פעולה אישית פסיכית. מה זה פסיכית? מה? זה לא כמו שאומרים מישהו, אומרים על מישהו, רונה, זה פסיכי, זה כאילו, נכון? מה זה פסיכולוגיה?
תורת
המוח. המוח, הנפש, אולי נראה לי יותר הנפש. זה אולי המילה יותר מדויקת, פסיכולוגיה זה תורת הנפש. אז פסיכית, זה נפשית, בסדר? שלא, שנבין כאילו את הדברים, זה חשוב פה, תראו שזה חוזר. ביקשו להחזיר את האומה לנעוריה, על ידי פעולה אישית, נפשית, אני ישר מתרגם את זה, ולהביאה לידי המעמד הנפשי, שהלימוד יהיה מבוסס על הגילוי הגמור של ההוויה הרוחנית המוחשית במהלכה, אבל לא הייתה השעה ראויה לכך. אז בואו נשקיע 3 דקות כדי להבין את הפסקה הזאת, כי זה ילווה אותנו עכשיו לאורך כל ההמשך. אז קודם כל, רק בשביל לעשות סדר, בגלל שזה באמצע המאמר ואתם לא יכולים לדעת, אז אני מכוון אתכם לזה שהוא מדבר כרגע על תקופת החורבן אחרי בית שני. בסדר? זאת אומרת, בוא נגיד, התקופה שקרובה לחורבן בית שני, ולאחריה למעשה לאורך הגלות. זאת אומרת, הוא עכשיו הולך לנתח את 2000 שנה, קחו אחורה 2000 שנה, עד דורנו, ועל זה מדובר. עכשיו, בוא רגע נעשה מילון למושגים. תגבורת עצמית, הזרחה נשמתית של הימים הראשונים. אז בוא נפתח את זה רגע. ימים הראשונים, לפי דעתכם, למה הוא מתכוון? למה זה הגיוני שזה מכוון, אם כרגע אנחנו נמצאים באזור החורבן של בית שני וצפונה משם? חורבן הבית, איך? חורבן בית שני. ימים הראשונים... מה יכול להיות לפני הימים הראשונים, לפני חורבן הבית? מה?
בניין של בית ראשון.
או, בניין שלו, ובואו נלך עוד אחורה, בית ראשון. ימים ראשונים זה בניגוד לימים שניים. זאת אומרת, ימים ראשונים זה תקופת בית ראשון. תקופת בית ראשון, יש לנו דבר שנקרא הזרחה נשמתית. בואו ננסה שוב רגע ביחד. נגיד, למה הכי מתחבר לכם הזרחה נשמתית מבחינת איזה אנשים?
שכינה.
מה?
שכינה.
שכינה. איזה אנשים הם אנשים בעלי הזרחה נשמתית?
נביאים.
מה?
נביאים.
נביאים. מה אמרת?
קבליסטים.
קבליסטים, זה נכון גם. אבל שימו לב, בית ראשון, אחד הדברים הכי בולטים בו, זה הנביאים. הנביאים יש להם הזרחה נשמתית. עכשיו, זה לא רק הנביאים כאנשים בודדים, אלא זה למעשה משהו שמלווה את כל תקופת בית ראשון. יש לו איזה מין, מישהו אמר, אמרת שכינה, נכון? שכינה, מישהו אמר שכינה. כלומר, יש איזה מין, וואו, לא סתם וואו, כאילו אני אומר וואו, זה כאילו איזה מין הצגה כזאת, אלא באמת, יש תחושה רוחנית מאוד טובה, מאוד גבוהה, יש שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, בין היתר זה בא לידי ביטוי בנביאים. זה היה בבית ראשון. שימו לב, זה קורה בבית ראשון. עכשיו, כן? תחילת בית שני, חגי, זכריה, מלאכי, וזה נגמר. אז זה לא נחשב, כאילו, זה גם לא אותה רמה, וזה גם לא, זה מעטים, וזה בהתחלה, וזה נגמר. וזה ממש עכשיו, שימו לב, אז יש כרגע באומה שאיפה לחזור לבית ראשון. רוצים לחזור לאווירה שהייתה בבית ראשון. וכתוצאה מזה, לפעמים הקיצו בעלי הזרמה נפשית גדולה שביקשו להחזיר את האומה לנעוריה. כלומר, יש צימאון למה?
לחזרה
לבית ראשון, לשכינה, לנבואה. לכל האווירה הרוחנית הגבוהה הזאת שהייתה שם, יש צימאון לחזור לזה. עכשיו שימו לב עוד משהו אחד חשוב, ואנחנו ממשיכים הלאה, כי הוא אומר בסוף, הם רוצים להחזיר את האומה לנעוריה, על ידי פעולה אישית ולהביאה על ידי המעמד הנפשי, שהלימוד יהיה מבוסס על הגילוי הגמור של ההוויה הרוחנית המוחשית. שימו לב, בית שני המאפיין שלו זה יותר למידה, זה יותר בחינת חוכמה. כלומר, אם יש נבואה וחוכמה, אז בצורה מאוד קטגורית אפשר להגיד, בית ראשון זה נבואה, בית שני זה חוכמה. כי אין נבואה, וכשאין נבואה, אז עכשיו צריך מלמטה למעלה. כשיש נבואה, יש איזה שפע כזה, יש איזה מין, באים הנביאים, אומרים דברים גדולים, נותנים הרבה תקווה, משפיעים שפע כזה שגם בלי ללמוד הרבה וגם בלי הרבה מאמץ רוחני, אתה כבר נמצא באווירה רוחנית גבוהה. אבל כשזה נעלם, אז תשימו לב שאיך שמתחיל בית שני, מיד קמים אנשי כנסת הגדולה, ואחד הדברים שהם אומרים זה העמידו תלמידים הרבה, ומתפתחת מאוד התורה שבעל פה. כמו שאנחנו יודעים, תקופת הזוגות, ואחר כך זה התנאים, יש התפרצות מאוד גדולה של למידה. ואז, בתוך כל הלמידה הזאת, מתחיל להתעורר צימאון למה? למה שהיה בבית ראשון. להזרמה הרוחנית הזאת, הנשמתית, הנפשית הזאת. עד כאן, זה הרקע. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך העניין. במעמד חלוש כזה, באה הנצרות וטס בקיאים באומה. מחוללה היה בעל כוח אישי נפלא. הזרמתו הנפשית הייתה גדולה, אבל לא נמלט מהחיסרון האלילי, שהוא תגבור את ההזרמה הנפשית מבעלדי החינוך המוסרי והלימודי. וכל כך נמסר לזרימת הנפשיות שלו, ומסר לתוכה את הדבקים בו, עד אשר איבדו את התכונה הישראלית, ונתנקרו מעשיהם ורוחם למכור מחצבתם. אז מה דעת הרב קוק על אותו האיש, יימח שמו וזכרו? מה דעתו עליו? שהוא היה בעל כוח אישי נפלא. כידוע לכם, אתם בטח יודעים שבחוצות ירושלים אז באותה תקופה לקחו את המשפט הזה, והייתם פעם במאה שערים? ראיתם שם פעם את הפשקבילים? הייתם פעם במאה שערים? לא הייתם, כדאי ללכת. יש מה שנקרא פשקבילים. פשקבילים זה כאלה מודעות ענקיות כאלה, שבדרך כלל כתוב בהם על בת ישראל, שאוי ואבוי, שלא תעיז להיכנס פה, לא צנועה, ועוד כל מיני דברים שקורים במדינה. ולפעמים יש את זה על רבנים ועל כל מיני אנשים. אז בזמנו יצאו פשקבילים כאלה עם הציטוט הזה. מחוללה היה בעל אישיות נפלאה. אמרו, תראו את הרב הכופר הזה, תראו מה הוא כותב על מייסד הנצרות. אגב, רגע, קודם כל בואו נבין מה הוא אומר. מה שהוא אומר זה כמובן מאוד ברור, נכון? על איזה רקע קמה הנצרות? יש בעם ישראל, מה? צמאון מאוד גדול לבית ראשון. רוצים לחזור ל...
יכול להיות שבגלל זה גם...
רגע, שנייה, מה? יכול להיות
שבגלל זה גם קמו כתות, והם ניסו למצוא את התנועה, נכון. והזרמים
בדיוק, זה, זה, זה נמצא פה בתוך, בתוך המאמר הזה, הכתות, ו...
שהוא אומר שהם לקחו רק את הרוחניות, בלי הירידה ל...
יפה, לשמיר. יפה. עכשיו שימו לב, מה קורה, מה קורה כאילו עם הסיפור של הנצרות ממש בדקה, כי זה סיפור כמובן הרבה יותר מורכב, ועמוק, אבל במשפט אחד אומר הרב קוק, מרוב הרצון לרוחניות ולחזור להזרמה הנשמתית של בית ראשון, אז אמרו, בוא נעזוב את כל הרענצות ביטלה, את כל המצוות המעשיות ואת כל, אפשר לומר, את כל העמל הלימודי והרוחני שצריך לעשות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. הנצרות ביטלה את כל הדברים האלה. ואמרה, העיקר כאילו איזה מין משהו וואו כזה, ואהבת לרעך כמוך, איזה מין משהו כזה רוחני, כזה כללי, כזה חברתי. עכשיו הוא אומר, באמת היה לו כוחות גדולים. רק מה? הבעיה היא שהוא לקח את כל הכוחות האלה, ואת זה הרב קוק מסביר, לא רציתי פה להעמיס במקורות, אבל מי שזה מעניין אותו, אז באגרות ראייה בחלק ב', באגרות ראייה בחלק ב', יהודי אחד שואל את הרב קוק על מה שהוא כתב על ישו, והוא מסביר לו. הדבר שאלתו זה נמצא בעמוד למד דלד, מי שרוצה לראות את זה בפנים. בנידון שכתבתי בחוברת הניר על דבר אותו האיש שהיה לו כוח אישי נפלא והזרמה נפשית, שנמצאו איזה אנשים שתמו על זה וחשדו אותי כאילו באתי לספר בשבחו של אותו פושע ישראל, ידע ידידי שלא כן הדבר. כל מי שיקרא את מאמרי העמוק לא יוכל להעלות את דעתו שיש פה עניין של שבח. ואז הוא מסביר את העניין. אז הוא מסביר שההזרמה הנפשית היא כוח שאם מכשירים אותו על ידי הקודש הוא מתעלה. ואם עוזבים אותו בעינו, נופלים על ידו לעמקי זוהמת עבודה זרה. ומי שטעם טעם עץ החיים, כוונה היא לקבלה, לאריזל, ידע ויכיר שזהו סוד פנימיות וחיצוניות. וביארתי שורש תומתו של פושע ישראל, מהכן כוחו לקוח, מכוח התוהו שנמשך אחריו, הוא משך לתאומות רבה של זוהמת עבודה זרה וכו'. עכשיו תראו, הסוף פה מעניין, דילגתי קצת, וזה דרכם של רחמי ישראל מעולם, לא להקטין את ערכם האישי של הרשעים הגדולים, כי אם להראות את גודל כוחם, ולבאר שבכל גודלם השחיתו. וכן נאמר על בלעם. היינו גדל ערך מצד הרע וההפוך. ולא הביאו דבריי לידי תרומת, אלא את קטני הדעת. אבל תלמידי חכמים אמיתיים גדולי תורה, הם מבינים את ערך האמת, שזה משום רזי עולם. ומשום עת לעשות להשם, הסכמתי לגלותם, כי השעה צריכה לכך. וגדולים וטובים ממני סבלו דיבת עם בשביל עניינים כאלה שלחץ אותם רוחם הטהור, בשביל תיקון הדור, לדבר דברים חדשים ולגלות נסתרות. למי נגיד הוא מתכוון? מי היו מגדולי ישראל במהלך הדורות שגילו, וואו, כל מיני דברים חדשים, ובגלל זה רדפו אותם ודיברו עליהם. מה? רמחל. מה? רמב״ם. מה? בחסידות. זאת אומרת, גדולים שהם אמיתיים לגמרי, והם מגלים סודות מאוד מאוד גדולים, והם מתלבטים אם לפרסם אותם או לא, ומחליטים לפרסם אותם כי הם מבינים שזה טובת הדור, שזה צורך הדור, למרות שהם יודעים שהם יסבלו. הם יודעים שיהיו כאלה שיעלידו עליהם וכו'. אז ככה הרב קוק בעצמו הסביר את עצמו. יפה, אז זה הלאה. אולם העמידה רק על המזון הלימודי בלבד, מתשת כוחה של האומה יותר מדי. ההבעה של ההפעלה האישית בתור כוח נפשי ממשי הרוח האומה, היה מוכרח אז לשוב ולהתנוצץ. אז בא רבי עקיבא ולימד את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים. קרוז אמיץ זה נתן מקום להפעלה הנפשית האישית בתוך היהדות פנימה, אף הפי שעדיין לא נסתגלה לאומה לגמרי. חרדתו של רבי שמעון העמסוני, שפרש מדרישת עת זה, הייתה תמונה בקרב נשמתה של כנסת ישראל כולה. וואו, תראו איזה מחלוקת פה הוא מסביר על פי הכיוון הזה. רבי עקיבא בא ודורש את מיה מיותרת, את השם אלוהי חתירה, את לרבות תלמידי חכמים. למה רבי עקיבא כל כך חשוב לו לדרוש את הדרשה הזאת?
אני מצפה שתלמידי חכמים לא יצטרכו את זה, אבל הוא אומר אפילו, כאילו דווקא הם
ש... מה העם צריך? לא, עזוב את התלמידי חכמים. איפה הוא ימצא את זה? מה?
קבלה, או זה?
לא.
בתלמידי חכמים.
בתלמידי חכמים. הרי את השם אלוהיך, כתוב את השם אלוהיך תירא. אז תעזבו רגע את העת. השם אלוהיך תירא, צריך ל... יש יראת השם. בא רבי עקיבא ואומר, יש יראה לא רק מהשם, אלא יש יראה גם מתלמידי חכמים. מה, למה זה כזה חשוב שיהיה יראה מתלמידי חכמים? כי תלמידי חכמים הם כאילו סוג של תחליף לעוצמה שהייתה לנביאים. בא רבי שמעון העמסוני ואומר, צריך לקבל שכר על הפרישה כמו שמקבלים שכר על הדרישה. זאת אומרת, אתה דורש את העת. אני אומר שצריך לפרוש מלדרוש את העת. זאת אומרת, לא לדרוש את העת. כי, מה פוחד רבי שמעון העמסוני שיקרה? מה יעשו עם התלמידי חכמים? יפכו לסגוד אותם, בבות. לא שכאילו בבא זה... לא, הכוונה בבות בלי... ישכחו מלימוד, ויעשו דרך קצרה, כאילו יגידו, יאללה, בואו נלך, אתה מתחכם, יגיד לנו מה לעשות, ייתן לנו ברכות, ייתן לנו קמאות, ואנחנו לא צריכים עכשיו להשקיע ולעבוד קשה ולהתאמץ. יעשה לנו את ה... נהיה ככה, דרך זה נהיה מקושרים לקודש. אומר רבי שמעון העמסוני, זה מסוכן. כמו מצד אחד זה נצרח, אז רבי עקיבא דורש את זה, כי הוא אומר, העם צריך קצת... צריך איזה משהו להיחס בו, כי חסר לו. ובא רבי שמעון העמסוני אומר, אבל תיזהר, אם אתה תיתן לו את זה יותר מדי בסוף. אתה יודע, אנחנו מכירים דברים כאלה שהיו ועדיין ישנם, שלפעמים זה באמת קיצור דרך שהוא לא טוב. זאת אומרת, התלמיד חכם הגדול, בסוף מה האמת באמצע? האמת באמצע היא שהתלמיד חכם הגדול הוא, כשמישהו בא לשאול אותו שאלה, אז הוא לא אומר לו ישר תשובה, אלא מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, לך תחשוב, לך תברר, לך תבדוק, לך, אני הייתי פעם ליד רב אברום שפירא, הייתי בשיעור א' מרכז הרב, אני זוכר ככה, תמיד היו מלווים אותו אנשים בדרך, ביציאה מהישיבה. אז בא מישהו שואל אותו איזו שאלה, הרב, מותר משהו באיכות תפילה או באיכות ברכות וזה, אז רב אברום עם החיוך שלו כזה, אמר לו, תגיד, משנה ברורה, הסתכלת? אז הוא תפדח, אתה אומר, לא, אז הוא אמר לו, תסתכל, אם יש לך עוד שאלה, אחר כך תבוא אליי. באמת, כאילו מה, אתה שאתה רב כאילו שאלה שכתובה במשנה ברורה, בשולחן ערוך. אז בוא, תעבוד, כאילו, תעשה עבודה. לא שהרב אכפת לו לענות. מה, יש לו בעיה לענות? לא יכול לענות לו. למה הוא לא ענה לו? כי הוא רצה להגיד לו, תשמע, אתה צריך להתאמץ. אל תבנה על זה שאני קודם אגיד לך. לא בהלכה ולא בדבר אחר עכשיו. אבל מצד שני, אז מה, אז לא יהיה רבנים, לא יהיה רבני קהילות, לא יהיה ראשי ישיבות. ברור שיהיה, וחשוב שהם יהיו והם יגידו דברים, אבל הם ירגילו את התלמידים ואת את האנשים לא להיות לנצנץ ראש, אלא להתפתח בעצמם, ואז לבוא ומתוך זה להידבק גם ולהתקשר איתם דרך חמים. יפה, אז זה הלאה. הלכו דורות רבים, והתוקף הנפשי עזר את החי ללימודי. אישיות מיוחדת הובלטה בצדיקים עליונים וחכמי קודש, ויתרה את הצד הלימודי המעשי של הצרות הרבות, דלדולי החיים, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר החלק הלימודי יבש ובודד. אז נתגלו מיד קראים, בעלי אישיות בלתי מזוקקה, מאורפלת בענני דמיונות כוסבים ונטיות רשעיות, קמו ויקימו חזון. ובמקום אשר הכיכר הריק, במקום אשר הכיכר היה ריק, עשו חיל, ויקו בתימון לב את האומה, הלא אמא משיחי השקר השונים למיניהם, שבלבלו את העולם וגרמו רעות רבות. מי שמכיר את ההיסטוריה ויודע, אז בתקופה שלפני החסידות, בערך 100 שנה לפני זה, משהו בערך כמו לפני 350-400 שנה, הייתה תקופה שמשיחי השקר, המפורסם שבהם הוא שבתאי צבי. והיו עוד כמה, אם לא זוכר כרגע את השמות שלהם, ועל איזה רקע הם קמו? תחשבו, מה פתאום, כאילו, איך זה תפס? איך הם הצליחו? איך אנשים הלכו אחריהם עד שהתברר שהם שהם משיחי שקר והם לא משיחים אמיתיים? הרב מסביר. למה הלכו אחריהם? כי תחשבו, אנחנו כבר בערך 1,400-1,500 שנה בלי נביאים, בלי כל העוצמה שהייתה בבית ראשון. ויש צמאון, ויש חוסר, ויש איזה ריק. בריק הזה, בום, נכנסים, מנצלים את זה. מנצלים את זה משיחי השקר כדי לתפוס את האומה, וזה לא סתם, זה סימן שבאמת משהו חסר. לתוך הדבר הזה הם נכנסים. אפס מכל הרע שבהם, לא עבד הצרור הקטן הטוב שהיה גנוז בהם. יש בכל זאת איזו נקודת אמת. ההתעוררות אל התחייה הפסיכית, תחייה הנפשית, לעומת ההישענות רק על היסוד האחד של הלימוד והחינוך המעשי המדוקדק בלבד. התעוררות זו הזכירה את המעמד הבריא של האומה בקדמות נעוריה, בהיות נר אלוהים מאיר בקרבה ונביאיה מצאו חזון מהשם. כלומר, מה נקודת האמת שהיה במשיכי השקר, שזה הכל שקר, אבל יש בזה גרעין אחד של אמת, ומהו הגרעין של האמת? מה זה מזכיר לאומה? מזכיר לאומה שבאמת חסר לה משהו, שהיא לא תתנוון, שהיא לא תתייבש, שהיא לא תגיד בסדר, זה מה שיש עכשיו, אז בסדר, נסתדר, לא, הנה, תראה כמה אנשים זה יפיל. למה זה יפיל כך הרבה אנשים? כי יש חסר משהו. סימן שיש איזה, יש בפנים איזשהו, איזה צמאון בריא, איזה התעוררות בריאה. רק מה, היא הלכה, שוב, היא הלכה למקום רע, כמו שבנצרות היא הלכה למקום רע. ובמשיכי השקר היא הולכת למקום רע. ועכשיו מגיע הפעם אולי הראשונה שזה הולך למקום טוב, לכאורה, אבל גם בו יש סכנה, וזה כמובן מה? מה השלב הבא? מה? אחרי משיכי השקר, מה מיד? בטווח די קצר מיד אחרי זה קם בעם ישראל, מה? תנועת החסידות. שימו לב, מה? הוא אומר, תכף תראה. אבל קודם כל זה קודם כל למה היא קמה. כאילו, שוב, זה הדבר, נעים לתת ציונים, כאילו, אבל סתם בעיניי, הדבר שמקסים אצל הרב קוק, זה לראות סקירה היסטורית ולקשר אירוע אחד לשני ולראות את הכל כאילו על איזשהו רצף אחד ולהבין שבאיזשהו מקום החסידות היא איזשהו תנועת תגובה למשיחי השקר, זאת אומרת, משיחי השקר לוקחים את זה לכיוון השלילי, אבל הם חושפים איזשהו איזשהו רצון פנימי אמיתי, ואז מגיעה פתאום התעוררות פנימית בתוך עם ישראל, שכמובן עושה את זה מתוך הקודש, ומתוך אמת, ולא חלילה מתוך שקר, אבל גם פה מיד זה מעורר את ההתנגדות ואת הפחד ש... מה יקרה פה?
עוד שבתאי צבי.
ועוד פעם יהיה פה איזה בריחה על הרוחניות, שהיא תהיה בריחה ממה? תמיד בריחה לרוחניות ולאישיות הגדולה, ואז היא בריחה מעשייה, מלמידה, ממאמץ, מעמל, מכל מה שבעצם לכאורה קיים באומה ומחזיק את האומה, כמו שאמרנו, העמידו תלמידים הרבה, ובית שני, ותנאים, והמוראים, ולאורך הגלות, וראשונים, ואחרונים, ולומדים גמרא, ולומדים, וכמה שולחן ערוך, ועכשיו אם זה עוד פעם הכל ילך לרוחני, אז עוד פעם אנחנו נאבד את כל הדבר הזה. אומר הרב קוק, החסידות יצאה גם היא מתוך התביעה של ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. אחרי הניסיון הבלתי מוצלח של משיח השקר האחרון שבתאי צבי, שהוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שיגעון ושחרון רשע, ונסתיימה אחר כך בכל נוכריותה במשיח השקר החצי רשמי פרנק וסיעתו, אחרי כל אלה היה החשש גדול, פן תמאס האומה לגמרי בכל שריד שנשאר בידה מכוח הגנוז של ההזרמות הנפשיות החיות, ותשוב רק לשינון האותיות ושמירת המעשים, המצוות והמנהגים בגב כפוף ולב רצוץ, וסוף סוף לא תוכל להתקיים מחוסר רעננות ורוממות הנפש. עכשיו, מה התגובה הטבעית שתקרה אחרי המשיכי השקר? מה יגידו בשיחות ב...
בעולם הפנימי ולהישאר רק...
יגידו, בוא נשאר, אם תראה איזה משוגעים האלה, קמים פה כל מיני רוחנים כאלה, בהתחלה זה ההוא, ואחר כך זה זה, ואחר כך תראה מה, 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 מה הם עושים, תעזבו אתכם. אין לכם אלא ארבע עמות של הלכה, וארבע עמות של עשייה, ותעזבו אתכם מכל הדברים הרוחניים, ומכל המיסטיקה, ומכל ההזרמה הנפשית, והפסיכית, פסיכים, זה, 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 זה מסוכן, וזה לא טוב, וזה, זהו, ולסגור את עם ישראל בתוך בתוך הארבע עמות האלה, וזהו. בתוך החשש הזה, הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות החסידות, שההזרמה הנפשית האלוהית הייתה חיה בקרבה. מי זה? אבי החסידות. בעל שם טוב. מה, למה ככה בכזה שקט וזה? בעל שם טוב. בעל שם טוב, כמובן, מייסד תנועת החסידות, בעל הזרמה נפשית נפלאה, מופתים שמספרים עליו, הוא יודע מה קורה ביער, והוא שולח אותך לאיזה חוטבת צריכים שכוח אל, הוא אומר לך, הוא יהיה לידך בעולם הבא, הוא מלא בכוחות נפשיים, הוא רואה מה קורה בפנים, הוא... וואו, הוא פשוט אנטיתזה של משיחי השקר וכל הדברים האלה, וואו, יז, כמה נשמה כזאת גדולה, כמובן אחריה... מסביבתה ומאחריה, כמובן, כל שאר גדולי החסידות שאנחנו מכירים, שבאים מכוחו. אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה, ולא יכלה איפה להתבסס יפה על ידי חינוך מודרג בסימנים תוריים קצובים, המגדירים אותו, ועושים מעקה לאור המתרחב, שלא ייפול החוצה, ולא תרבה המכשלה. אופה, מה הבעיה של הבעל שם טוב? מה? אור גדול, מה יכול להיות חסר?
כלים.
חסר כלים, חסר מעקה. מרחב גדול, אבל המרחב הזה הוא מסוכן, כי בקלות אפשר לשכוח את הלימוד. בלתי לימודית, הייתה בלתי לימודית כל צורכה, הוא היה מאוד מאוד רוחני, אבל פחות... פחות תמיד חכם במובן כאילו הקלאסי הרגיל של 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 השינון של הלימוד של העמל הרגיל. אז זה מסוכן. אז מה, מה קורה בצורה טבעית? ואולם שמירה פנימית הייתה בקרבה. לשמור נטייה זו שלא יצא ממנה מה שיצא מהנטיות של ההזרמות הבלתי נורמליות שקדמו לה. מה שמר עליה שלא יקרה להם חס וחלילה כמו שקרה למשיכי השקר. והיא אהבה געגועית נפלאה לאומה. שימו לב איזה פתרון. אהבת ישראל הכללי ואהבת היחידים הפרטיים עמדו בתוך ההזרמה הנפשית הזאת כעמודי איתן, אשר לא יזכו ממקומם מפני כל רוח פרצים. וואו. מה המנגנון הפנימי בתוך החסידות ששומר עליה? מה? אהבת ישראל. מדהים. קורא עוד פעם את המשפט. אהבה געגועית נפלאה לאומה. אהבת ישראל הכללי והיחידים עמדו כעמודי איתן שלא... מעניין. איך זה עושה את העבודה? איך אהבת ישראל היא כאילו עושה את העבודה הזאת של הגבולות, של ה... של של להתקרקע כאילו למציאות ולא... עזרה, צריך עבודה. מה עוד? מה עושה החיבור לכלל? מה? מבין אותם, מחובר אליהם, והם אנשים לא רק רוחניים וגדולים, אלא הם אנשים מאוד פשוטים. הם אנשים מאוד מעשיים. שאם אתה מחובר אליהם, זאת אומרת שגם אתה, כי הרי מה קורה בדרך כלל לכל מיני גדולים כאלה? וואו, איזה. מה בדרך כלל קורה להם? עם מי מדברים? בדיוק, מישהו שבליגה שלהם, מישהו שברמה שלהם, מישהו שמבין את השפה שלהם, מישהו שמבין את העומק שלהם, את הוואו, את הרוחניות שלהם. אז אם באמת הם היו פונים רק מה שנקרא לעשירון העליון, אז באמת הסכנה הייתה מאוד גדולה. כי הם היו מתנתקים מהמציאות, ואז היה קורה להם, חס וחלילה, מה ש... אומר הרב קוק, הגדרה מדהימה, כאילו, אהבת ישראל שמרה עליהם. אהבה לכלל ישראל, לכלל ישראל ולפרטים, ליחידים. ואז הם מחוברים לכולם. ואז זה כבר שומר עליהם. אבל עם כל זה, זה לא הספיק. שימו לב, בכל זאת, לא היה הדבר מספיק. והדורות הבאים היו יכולים לאבד את הטובה החיה הזאת ולהופכה לרועץ. למה בדורות הבאים זה היה יכול להתקלקל?
להם לא היה את
אהבת ישראל. יפה. יפה, הרי מה שמר עליהם? אהבת ישראל. נכון? זה שמר על גדולי החסידות. עכשיו, מה יכול לקרות בדור הבא? עוד שני דורות. זה כבר לא יהיה כזה חזק כמו ש... כמו שהיה אצל הבעל שם טוב, כמו שהיה אצל הגדולים. ואז, וואו, ואז עוד פעם, יקרה התקלה הזאת של עודף רוחניות ולא בלי חיבור ל... לולי שנתמרקה בייסורים, על ידי תבערת ההתנגדות מהזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית במובן הלימוד והחינוך המעשי, שאומנם כפל בקרבו גם את ההזרמה החיה, אבל אצלו זה היה תפל לגבי עיקר. זאתי הפסיכיקה התורית של הגרה שעמדה לסטן נגד הרחבה ההזרמה הנפשית האלוהית של הפסיכיקה של הבעל שם טוב, שלא הייתה מבוססת כל צורכה בחינוך הלימודי, והיה מקום להתיירא שלא תתנקר במשך הימים. אתם יודעים אגב למה הוא אומר שגם להתנגדות היה פסיכיקה? כי מה היה הגרא עצמו, מה איתו? הוא למד רק גמרא ופוסקים? מה עוד הוא למד? מה עוד הוא למד? מה? הגרא הוא אחד המקובלים הגדולים ביותר בתולדות הקבלה הישראלית. אז לא כך יודעים את זה, כי כאילו זה לא, כאילו זה לא הנקודה שלו, אבל כל מי שמצוי קצת בקבלה יודע. זאת אומרת, הגר"א עצמו ידע את הערך של רוחניות וקבלה בלי ספק, כי חלק, זה היה גם בתנועות החסידות, הדגישו את הקבלה, והקבלה היא מיסטיקה, היא רוחניות, היא... אבל הגר"א, בגלל האחריות לכלל ישראל, חושש ממה שאמרנו, ולכן הוא, מה שנקרא אצלנו, נכנס בכל הכוח, נכנס בתנועת החסידות, בשביל לשמור עליה. כי הוא דואג שבדורות הבאים היא לא תהיה מחוברת ל... אנחנו יודעים שיש גם פה ושם...
הוא רואה בקט או איזה משהו?
לא, הוא רואה בכוח רוחני מאוד מאוד גדול, שמתנתק מהמציאות הלימודית וגם ההלכתית, כי בכל מיני דברים הוא חולק עליהם, שהם פתאום, אתה יודע, זמן תפילה, פתאום זה לא זמן תפילה, ופתאום... הסדרי עדיפויות פתאום הם כאלה שזה מנוגד לכאורה לדברים ההלכתיים הפשוטים, לשולחן ערוך, לפוסקים, לגמרא ולפוסקים, בגלל הרוחניות. אז עכשיו בבוקר קמים וזה מקווה, ואחר כך זה ללמוד תניא, אחר כך לפעמים גם איזה לחיים, ואז התפילה יכולה להתחיל כבר אחרי שעבר כבר הזמן, כי התשמע, עבר זמן תפילה, אבל יש כל מיני דברים אחרים גדולים וחשובים, אבל זה פתאום מאבד את הזה, אז הגר"א עושה מלחמה. כדי לאזן. כדי לאזן עוד פעם למה? לצד הלימודי, לצד המעשי. אז תשימו לב למטוטלת הזאת שהולכת לאורך כל הדרך. שורה התחתונה, אפשר לנו בשבילה ממש 3-4 דקות, זה להבין את הדור שלנו. כל זה הרב קוק עושה, חוץ מזה שזה מעניין וזה יפה וזה סתם מסביר את מה שקרה, אבל כל זה, אומר הרב קוק, מסביר את מה שקורה בדור שלנו. כי, נקרא אולי כמה משפטים, נסביר את זה בקצרה וכל אחד כבר יכול לעצמו. שימו לב. מחלוקת לשם שמיים זאת בנתה דווקא על ידי שני יסודותיה מתרוצצים זה בזה, כן, התנועת החסידות והמתנגדים. שפריר שמיים עדינים וזקים. על הכיכר הגדול של כנסת ישראל. ועכשיו הוא תראו שהוא מתחיל עם הזה. ורק על ידי הווייתו ושכלולו של חוק שחקים זה, יכול להתכונן יסוד ארצי ותחייה מעשית לישראל בארץ אבות. עם כל הנטיות הריאליות העוזרות אותה בימינו, שאומנם גם הן, אינן אלא מכשירות אל התכונה הפסיכית האלוהית. שימו לב, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא שלח את הבעל שם טוב ואת הגר"א, את התנועות האלה, ממש בתקופה שהיא לפני ההתעוררות של האומה לחזור להרצאה, כי מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו את שני הכוחות האלה מאוד חזקים עכשיו שאנחנו באים לזה. כי, ועכשיו הוא יבוא ויגיד רק משפט אחד, הפסיכיקה הלאומית מתחילה להקות גלים. מה זה הפסיכיקה הלאומית? שוב, פסיכיקה, נפש, נפשיות, הנפשיות הלאומית. שימו לב, כלומר, הרב קוק, כשהוא רואה את עם ישראל, מתחיל לחזור לארץ בעוצמות, בכמויות יחסית גדולות, כן, של אז, כן, זה כמובן כלום לעומת היום, אבל הוא מתחיל לראות כמויות, הוא רואה בזה פסיכיקה. הוא רואה בזה התעוררות רוחנית, מי שמכיר, יש פסקה באורות התשובה, לא נחזור עליה עכשיו, הפסקה ממש בסוף אורות התשובה, פרק י' ז', פסקה ב', אומר שם הרב קוק שהחזרה של עם ישראל לארץ זה חזרה בתשובה הכי גדולה שיכולה להיות. מדברים על חזרה בתשובה וכל מיני תיקונים שצריך לעשות בתשובה. אומר הרב קוק, עם ישראל חוזר לארץ זה חזרה בתשובה ענקית. כי ארץ ישראל היא המרכז של עם ישראל. ולהתרחק מהגלות ולבעוט בגלות ולהתאמץ לבוא לארץ ישראל זה סימן לכוחות נפש אדירים. זה התחלה של נבואה. זה התחלה של בית מקדש. אבל יחד עם זה, עכשיו כמובן, וזה לא, זה לא עכשיו הנושא, אלא במקומות אחרים, רגע, אם זה ככה, אז יכולה, אז למה הם מתרחקים מתורה ומצוות? אז אנחנו מכירים את הניתוחים שהרב קוק עושה לזה, דווקא מהמקום הזה עצמו. כי מה הם רואים? איך אלה שמקיימים את המצוות, איך הם מקיימים אותם? באיזה צורה? ברוב הפעמים זה משהו מאוד כזה מסורת, ככה עשו אבותיי, אבות אבותיי, ככה כתוב, ככה כתוב בהלכה, ככה כתוב בגמרא, ככה אמרו הרבנים. למה זה לא מתאים לחלוצים שעולים לארץ? כי מה הם מחפשים? הם מחפשים רוחניות. כלומר, זה לא סתם לשבור מוסכמות, איזשהו מוסכמות סתם, אלא תחשבו, זה תנועה נפשית. יש פה תנועה נפשית של לחזור לארץ ישראל ולבנות פה, וואו, לבנות פה איזה עוצמה, לבנות פה איזה משהו גדול. עכשיו, משהו גדול, אז זה לא מפרנס אותם, שאומרים להם, תשמעו, כך צריך לעשות, כך כתוב, זה בסדר, אבל למה? החיפוש אחרי העומק, זה בחינה של נבואה, כן? זה בחינה של רוחניות. רוצים להבין את הסיבות לדברים, את המשמעויות של הדברים, את הערכים שעומדים מאחורי מה שעושים. קשה להם לקבל את את הדברים ככה, כמו שזה. ואז, מצד שני, יש בארץ את היישוב הישן, את אנשי ירושלים, הם קצת מגיעים גם לעוד כמה מקומות בארץ, והם שומרים בכל משמר על מה? על ההלכה, על היהדות, על המסורת, על הדברים האלה, וחשוב מאוד שהם שומרים על זה. כי כמו שזה היה בבית שני, זה הבסיס לכל דבר רוחני שאתה רוצה לעשות. מה הבסיס? הבסיס הוא קודם כל שנהיה מחוברים לקרקע, נהיה מחוברים להלכה, נהיה מחוברים ללימוד תורה. אבל אם זה יישאר רק ככה, אז עוד פעם מה יקרה? זה לא מחיה, זה לא מלהיב, זה מייבש. אז הקדוש ברוך הוא מוביל את התנועות האלה, שעם ישראל כאילו כבר בשל, מבחינת התפיסה של הרב קוק, עם ישראל כבר בשל, הוא כבר יש לו כבר היסטוריה, הוא כבר יודע מה היה עם הנצרות, ומה היה עם המשיך השקר, ורבי עקיבא ורבי שמעון המסוני, ואחר כך החסידות, ותנועת ההתנגדות, כל הרקע הזה נמצא בעצם בתשתית, אנחנו כבר יודעים שצריך למצוא את האיזונים הנכונים, אנחנו יודעים שצריך גם וגם, אנחנו צריכים להיזהר וללכת לצד אחד יותר מדי, ולכן, בסופו של דבר, אנחנו נגיע למקום הנכון, וזה בעצם, זה הדברים שהוא ככה אומר, ככה בוא נגיד במילים שלי, בפסקה האחרונה, כדאי ככה לראות את זה בפנים, אבל בכל מקרה, אני חושב שבאמת המאמר הזה הוא מאמר מאוד משמעותי, ככה להבנה של תקופה גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, מה שנקרא הסתכלות רוחנית היסטורית או היסטורית רוחנית, שמסבירה שהדברים הם לא מקריים, אלא יש פה איזשהו משהו, מנגנון פנימי שמוביל את הדברים, וכמובן יכול גם להסביר לנו אולי דברים שקורים בדור שלנו. טוב, תודה את השם, ברוכים תהיו אשריכם.